אומרת ברכת מגן אברהם לפחות עם 10 אנשים בין לא לבד. וחזרת השעץ הוא מפסיד, כי מי מתפלל? רק השליח ציבור למד מתפלל. זה אחד. שתיים, יש גם בעיה גדולה שצריך לתת עליה את הדעת, כעת בפרט בימי חודש אלול, שהאדם בא לבית הכנסת באמצע העמידה, והם נמצאים באמצע העמידה והוא מתחיל, ולפעמים הם בסוף העמידה. ועד שהוא הגיע להשיבנו, ברכנו, רפאנו, נדע איפה, כבר חזן, התחיל חזרת השעץ. אז הוא הפסיד משני צדדים, גם רוב העמידה הייתה ביחיד, וגם הפסיד קדושה. איך מה יעשה עם מודים? מודים בשעה שהציבור קוראים, הוא גם צריך לכרוע עמהם. הוא לא יכול לכרוע לכתחילה באמצע העמידה. אבל צריך שיהיה איתם במקום שיש שם תקנו קריאות. אחרי כל זה אדם יזהר שיקבל על עצמו להתפלל את כל התפילה בשלמות מתחילתה מעצוב. בעיקר כעת חודש אלול, כיוון שכך כתוב בזוהר הקדוש, יש מקום אוצר של תפילות בשמיים, ברקיע, שהאוצר הזה, כל התפילות הפסולות, נקראים פסולי הקודשים, כמו שבבית המקדש היה מקום שלפעמים הלא עליכן היה נפסל הקורבן, כמו שלהבדיל, יש אדם שוחט עוף והעוף נתנבלה, נעשתה נבלה, השליך אותה, יש מקום מיוחד ששם זורקים את כל אלה שנתנבלו, וכן מקום שנמצאים שם הטרפות וכדומה. להבדיל כאן בבית המקדש, אם חשב מחשבת פסול או מחשבה פגומה או חשב על חטאת שהיא אשם ועל אשם שהיא עולה, אז פיגל במחשבה אפילו, כל שכן בדיבור שאמר שוחט את זה לשם חטאת וזה עולה, או לא שחט אותה במקום שצריכה להישחט, כמו יש שחט אותה בצפון ושחט אותה בכל מקום בעזרה, חליף ושינה, זה נקרא פסולי המוקדשים. אותו דבר למעלה, יש תפילות שאדם מתפלל ולא מתפלל אותם כהוגן, כגון שחסרה תפילה או חסרה כוונה או חסרה איזה ברכה או גמגם באיזה ברכה שהמשמעות שלה שונה, או שכן אם דילג או בלה בחתימה ברוך אתה השם, או החתימה עצמה מה הייתה, לא אמר אותה כהוגן, זאת תיקרא תפילה של פסולי המוקדשים, כמו גניזה, כמו סידור קרוע, דף שנקרע מהתפילה, צריך לגנוז את זה. אז יש מקום גניזה שם למעלה של כל התפילות שאדם התפלל ולא קיבל בהם כראוי, זה נקרא פסולי המוקדשים. מה עושים איתם? שואל הזוהר. הוא אומר עכשיו בחודש אלול וכן בעשרת ימי תשובה, אם אדם יתפלל כהוגן תפילה מתוך הלב ויתקן את התפילה, כל תפילה יכולה לענות את כל אותן תפילות שהתקלקלו בעוונותיו בשאר ימות השנה. כמו בתפילת מנחה, תפלל אותה כמו שצריך, כל תפילות מנחה שהיו, תקן, מעלה אותה. כן תפילת ערבית, כן תפילת מוסר, תפילת שחרית, כך המעלה של החודש הזה, חודש אלול, שהוא מעלה את התפילות למעלה, ולכן אדם צריך להיזהר. אז בתפילה בעיקר בציבור, בציבור יש לו מעלה גדולה שנאמר, ואין אל כביר ולא ימאס, ודע בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי. זאת אומרת, כאשר יש איתי 10, תפילה שלנו עולה ולא מדקדקים בה. היה בצפת אב בית הדין של העיר צפת המביט, הבנו משה בן רבי יוסף טרני עליו השלום, הוא שאל מדוע, איפה היה מקום לומר שאם יש תפילה שלמה שימאס אותה הקדוש ברוך הוא? עד רבה, מה יש לו תפילה? למה היה צד לומר שימאס את התפילה ואמר הן אין כביר ולא ימאס? מה העניין? תראה את זה כשלא עוסקים בתורה גבילות חסדים. התורה אומרת אתה התפילה עולה, לא סתם אדם חושב שהוא בא ומתפלל, דווקא אם עסק בתורה בגבילות חסדים משהו עובר בספרים, נוסיף הם הולכים לקברי צדיקים להתפלל שם, לקבר רבי שמעון, עוד לא נכנס לשם, עמד ליד הקבר, ביקש בקשות, אמר שורה של בקשות ותחינות, אחרי זה אחד שתה והלכת, חושב ככה תפילה עולה, צריך שילמד תורה קודם, צריך שייתן צדקה, צריך שיגמול חסדים, אחרי זה יש לו רשות לעמוד, לבקש, להתפלל, לומר מה שהוא רוצה. תראה, בקבר ה-BBA סידרו לנו בזמנו, היום כמעט אנשים אפילו לא יודעים על זה, יש ספר שלם, שמו ספר מאיר בת עין. זה ללמוד אותו לוקח לפחות שעתיים. יש שם כל המשניות, אדם שבא לקבר רבי מאיר, ולא ככה ישב ומתפלל. שם את קורס המשניות שהוזכר בהם רבי מאיר. מי, על פי הסדר, מי ברכות עד מסכת עוקצים. עד סוף הסדר טהרות, כל שישה סדרים. אחרי זה יש שם גמרות, כל מיני קטעים בגמרה שהוזכר רבי מאיר, או שרבי מאיר שם מספרים בשבח רבי מאיר. על דברי הירושלמי, על דברי המדרש. אחרי זה, שמסיים את הלימוד, אחרי שעתיים של לימוד תורה, רצופים, עומד ואומר, שלום עליך אדוננו, התנא, רבי מאיר בעל הנס, שלום לך, שלום על משכבך, שלום על נפשך הקדושה והטהורה, אשריך שזכית ללכת בדרכי יוצריך, ועבדו, לראותו, אך מבקש, אנא השם, יהי רצון לפניך, עינינו בדרך נפשנו, ובאנו להשתתף על קבר התנא הזה, למדנו לתורה, אנא בזכות התורה הזאת, רחם עלינו וכו'. גם במדרש כתוב, היה ראוי שאנחנו כל בוקר נקרא את כל ספר התהילים, אחר כך נעמוד פלט פלט שחרית. לא אפשר לבוא ושאר האדם יתפלט. אלא יעשה כמה הכנות צריך. ולכן הסדר הזה של התפילה שיש לנו בשחרית מאלוקנו, פרשת העקדה. לעד השתבח, ואחר כך יוצר, זה הסדר המינימום ההכרחי. וצריך מאוד להיזהר, זה עיקר התשובה שצריך לשוב בימים האלה, להתפלל תפילה שלמה, לא דילוגים, לא קרעים, לא חתיכות, לא קטעים קטעים, אלא תפילה שתהיה מתחילתה ועד סופה. ואז כולהי ואולי תעלה התפילה. לכן אומר המפית, היה צריך לומר שאם אז בתפילה, למה? אדם לא יכול לבוא לשם ולהתפלל, צריך שיהיה בו תורה, שיהיה בו גמילות חסדים. ראינו בגמרא כמה וכמה מעשיות, יש מסכת תענית, מסכת ברכות, על כמה מהתנאים והאמוראים שהתפללו ולא מאמינו. כמה פעמים יש, ויצא בת קול לאברהם, ומעביר על מידותיו, או שלא עסקו בתורה כהוגן, או שאין להם מספיק תורה. אז לכן אמר, כל העוסק בתורה גמילות חסדים, מתפלל בציבור כאילו בדעני אותי ואת בניי מבין אומות העולם. היה צריך לומר שאם אז פלומר וכל זאת, כיוון שזה תפילה ציבור, הקדוש ברוך הוא לא מועס. אבל לכתחילה צריך האדם להיזהר שיתפלל אחרי שלמד תורה. לכן היו ככה נוהגים, היו קמים באשמורת, זאת אומרת מה זה אשמורת? סוף הלילה, עוד בעוד לילה, עוסקים בתורה בלילה, ואחר כך אומרים איזה שירים ותשבחות, פיוטים, כמו ידיד נפש אב הרחמן ואחרים, מתחילים סדר התפילה. רבו ישב והתפלל, זכרת שעוסק בתורה קודם, אז יש מקום שהתפילה תתקבל. אז אומר הרבית, שטעם אחד זה מצד דברים שבקדושה, תפילה בציבור, יש שמה קדיש, יש שמה קדושה, שמה פריחו, ברכת כהנים, קריאת התורה, אז כמה מעלות יש לתפילה בציבור. זה מעלה אחת. מעלה שנייה, אומר, המדרש אומר, בספרי, אין עוד דומה מעטים העושים את המצווה, עם רובים העושים את המצווה. איפה ראינו את זה? ספרי אומר, פרשת בחוקותיי. שם פרשת בחוקותיי אמר, אם בחוקותיי תלכו מצוותי תשמרו, תגיש מכם ואיתם, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. אז אומר הספרי, בוא נעשה חשבון. 5 חיילים שלנו רודפים 100 חיזבאללה. זאת אומרת, כל חייל הורג 20. ככה יוצא החשבון, 5 נגד 100. אחר שהגיע ל-100, עם כל אחד 20, אז 100 זה 20, כמה צריך להיות? 2,000. לא, אומר 100 מכם, רבבה ירדופו 10,000. איך זה קפץ המספר ל-10,000? הרי אתה אומר על כל חייל, כל חייל שלנו מכה 20 שלהם. רדפו מכם 5, 100. חשבון פשוט, 1 זה מול 20. אז שאמר, ומאה מכם, צריך להיות שני אלפים ירדופו, לא אמר מאה מכם רבבה ירדופו 10,000. זה קושייה ספרי, מי כתב את הספרי? רבי שמעון בר יוחאי. ותרץ, אינו דומה מעטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. אם רק 5 איש יושבים קוראים תהילים, זה יכול להפיל 100 אויבים שלנו. אבל נגיד 100 איש יושבים קוראים תהילים, זה 10,000 ערכי חבניים מורידים. אז כמה שיש יותר, זה לא עוד חייל, עוד אחד, אלא זה רבנו מכפיל את עצמו. איך דומר את זה רבנו בחי אומר, אם אתה לוקח את הספרות, שים אחד ותחתיו עוד אחד, אז ביחד צריך הכל שתיים, שים עוד אחד, שלוש, וכן על ארבע, תמשיך על ארבע. אבל אם אני אקח אחד ואשים לידו את השני, לידו, לא עליו, יהיה 21. זה מספר אחד, ויבוא השני הבא אחריו, מספר שתיים, יהיה 21. ויבוא השלישי, יהיה 321. יבוא הרביעי, 4,321. יבוא החמישי, 54,000. יבוא השישי, 654. יבוא השביעי, 7,000,000 כבר נהיה. יבוא השמיני, 87,000,000. יבוא התשיעי, 987,000,000. יבוא העשירי, נהיה מיליארד. אז זה כשישראל יש ביניהם אהבה ואחווה, והם יושבים עומדים ועוסקים בתורה, אז כל אחד צריך עכשיו עוד אחד. זה הולך ומכפיל את עצמו בעשרות אלפים, וכמה שהולך המספר ועולה, כך גדול. זה סוד, אומר המביא, תפילה בציבור. תראה מה זה מעלה תפילה בציבור. אדם לא יאבד בשום פנים, ייתן כל הון שבעולם בשביל תפילה בציבור.
אבל יש שאלה, מחנגת
סבלים
יש
בשוק נמיה,
ואחד
בחזרה,
מה
יש? מה יש המילה? מה יש? מה הוא יעזור לך? יש מעריך תרחה עד נח. תגיד לו, מעריך תרחה, אי אפשר להגיד חזרה בלי תשעה עונים. חזרת השעת צריך אחד מתפלל בתשעה עונים, אלא אם כן הוא באלוקי נצור, אתה יודע שהוא הגיע למריך את עמו ישראל בשלום, תתחיל את החזרה. תפילת ערבית לא חייב שיהיה 10 עונים, למה זה קדיש? בקדיש לא בעינן עונים כולם, אפילו אחד ישן, מועיל. עכשיו רוצה להגיד קדיש, ויש פה 10, אבל אחד מהם ישן. אפילו הוא ישן, יש, למה? כל בעשרה שכינה שריה, ככותב רבן אותה. אותו דבר בתפילת ערבית. תפילת ערבית, גם אם אחד עדיין בעמידה, אנחנו עשרה בדיוק. ואחד עדיין באמצע העמידה, אנחנו אומרים קדיש. אבל בחזרת השעת מנחה, צריך לענות אמינים. מגן אברהם, קדוש, 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 אם הוא לא עונה איתנו, יש בעיה. אבל אם הוא בתחנונים, יש כאלה מעריכים שם, באלוקי נצור, קורא מגילת אסתר, מגילת איכה עם שיר השירים. אז זה אתה תחכה לו. זה תתחיל. מי לא יכול להיכנס? איפה הוא נמצא? באמצע העמידה? אתה שואל עליו? הוא בכלל שואל אותך, הוא לא מעניין אותו, הוא ברקיע התשיעי. כבר אמר שבא. הוא נמצא באמצע ה-18, הוא לא יכול לענות בקדושה, הוא צריך לשתוק ולשמוע מפי החזן ולכוון לצאת ידי חובב החזן. אין מה לעשות, אבל הוא עשה איסור. שכן מרן כתב פירוש השולחן ערוך, אני נכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים, אם יודע שיכול להתחיל את התפילה ולסיים עמהם, יתחיל. ואם לא, ימתין. עד ששליח ציבור יתחיל השם שפתי תפתח, הוא יתחיל איתו ויאמר יחד איתם קדושה ומודים וכל מה שצריך. כך צריך לעשות. ערבית ביחיד. לא, אם לא יוותר על תפילה בציבור, אם הציבור אחרי חצות יתפלל. הוא יכול לעשות אחרת. הוא יגיד בינו לבין עצמו את כל הברכות של קריאת שמע, עד שומר עמו ישראל נעל ביחיד לפני חצות, ויחכה. ואחרי זה כשיהיה הבניין ויגיעו לעמידה הוא יעמוד איתם, אבל לא ידבר, לא יפסיק באמצע. יכול לעיין בספר בלי להוציא בפה. זה כן, זה הטוב ביותר, כך יעשה עליבא לכל הדעות. מה המשנה אומרת? כדי להרחיק את האדם מן העבירה, צריך לפני חצות לומר את זה.
חתחילה קדיש,
אתה מדבר כעת משהו אחר. אתה שואל אותי כעת שאלה, כמה צריך שיש ציבור שלא יתפללו כדי לעשות תפילה בציבור. עכשיו שחרית, אנחנו רוצים להתפלל, יש פה 10 אנשים, אבל חלק מהם התפללו וחלק עדיין לא התפללו, וכן מנחה וכן עברית. אז יש את השאלה הזאת, אז בין שחרית ומנחה אנחנו מחפשים 7 שלא התפללו, כדי שנוכל להגיד חזרת השעץ עם קדושה וברכת כהנים. בערבית די שיש 4, אפילו 4 שלא התפללו, נוכל להגיד קדיש, נוכל להגיד תתקבל, נוכל להגיד ברכו, ברכו אפילו יחיד יכול להגיד. לפי ההלכה, עכשיו אם בא אחד, כולם יתפללו ערבית. מה אחד אומר, אני לא התפללתי עמית, אומרים לו, תעמוד, תגיד בריחו, הוא מתפלל, אבל זה נקרא תפילת יחיד. מה שהוא לא הפסיד, הוא לא הפסיד בריחו, אז יש בזה מדרגות מדרגות. עכשיו, אלה ארבעה שהתפללו עמית, זה לא נקרא שהם התפללו בציבור. הם לא התפללו בציבור, אבל הם לא הפסידו קדיש ובריחו, מה שכותב פה הרב והמבית. המבית הרי מה עושה? אני עוד לא סיימתי. שלוש סוגים, שלוש מעלות יש בתפילה בציבור. מעלה אחת שהיא רק אם יש 10 מתפללים נטו, אני צריך 10 שעמדו עמידה, זה פירושו של דבר שהם מתפללים 10 ביחד, עליהם נאמר אין אל כביר ולא ימאס. מעלה שנייה זו המעלה הזאת שהוא לא יפסיד קדיש וקדושה בברכת כהנים וכל זה, אז זה תלוי לפי התנאים באיזה תפילה אתה נמצא, מתי הוא מפסיד מתי הוא לא מפסיד, זו המעלה השנייה. ולכן הביא שהמעלה השלישית זה שאין עוד דומה רבים העושים את המצווה ומועטים העושים את המצווה. אז לפי זה יוצא שאם יש לי אפשרות להתפלל במניין של 100 איש, 200 איש, 500 איש, מדרגה פי כמה יותר גבוהה. אבל כל זה בתנאי שמתפללים כרוגל, שומעים את השליח ציבור, והשליח ציבור ראוי והגון, מתפללים בזמן, כמובן, או בית הכנסת שיש שם חלונות, או כל התנאים שיש הרבה תנאים בענייני התפילה. אנשים חושבים שתפילה זה לא חינם, אבל הגמרא עליו את הפסוק, קירוב זולות לבני אדם. דברים העומדים ברומו של העולם, ובני אדם מזלזלים בהם. עכשיו, בפרט עכשיו, בימים האלה, צריך מאוד לדקדק בתפילות. הגאון מווילנה כותב, שידוע שהתפילות של הימים האלה, כל 40 יום הללו, כל השנה וכל החיים של האדם תלויים בהם, ובעיקר 10 ימי תשובה. אז מתי התחיל לתקן? תחיל מעכשיו. תחילת אלול, תחיל לתקן את כל מה שצריך. ואז בעזרת השם, הכל הולך כמו משרים. אז זה מה שאומר פה הרב המבית. המבית היה עד בית דין בדורו של מרן. הוא נפטר בשנת שין מם. ושין מם, כתבו, הוא הקבר שלו ליד רבנו הארי. קבור ליד רבנו הארי ורבי שלמה התקבץ. שם כתבו עליו, הוא משה עלי לאלוהים. 40 שנה הנהיג את ישראל בצפת, כמו משה רבנו שהנהיג את ישראל 40 שנה במדבר. משנת שין עד שין מם, זו התקופה הכי קשה, שאז עלו כל העלייה בספרד, אחרי הגירוש. אז הגיעו לצפת, הוא היה בית הדין. איתו ישב בבית הדין הרמק, הרמק נפטר צעיר יחסית. הוא האריך ימים עד שנת שין מם. אז אמרו שנת הוא משה עלה אלוהים, עלה אל האלוהים. ה' שין מם, ה' אלפים שין מם. אז אם כן יוצא איפה שזה המעלה שאדם מתפלל בציבור, אז יש לו גם שהוא לא מפסיד את הקדיש והקדושה, גם שהוא מתפלל אינו דומה מעטים העושים את המצווה. והוא כותב כי התפילה מתעלית ומתקבלת יותר כשנעשית בחבורת בני אדם, וכמו שמלאכה או מסע. עכשיו אם רוצים להרים איזה עמוד כבד מאוד, היום יש מנופים, וכשאין מנופים, אם אחד מרים לבד, יש גבול כמה קילו יכול להרים, 40, 50 קילו, בקושי. אבל שניים, זה אפילו 100 יכולים להרים. ואם יבואו 3, יכולים להרים 200. ואם יבואו 10, אפילו 2 טון יכולים להרים. אז כמה שיש יותר בני אדם, יש להם מסע יותר גדול. מה אומרת רבונה, רב השלום, שהיה שאלה בבית המדרש, היה בא מבית המטבחיים, שאלה של בהמה, מה דינה של הבהמה הזאת, הרעה שלה, כשרה, לא כשרה, אז הוא לא היה רוצה לפסוק לבד. היה מכנס את כל החכמים, מביא 20 ראשי ישיבות, רבנים, פוסקים, וביחד עושה איתם ועידה, מתייעצים ומחליטים מה צריך, אם זה כשר או לא. שאלו אותו פעם, אני כבוד יודע את ההלכות, למה אתה? אומר לו, אני מפחד. שים חס ושלום, אני אשגה בהלכה, בדין, אז מגיע לי חס ושלום עונש, אז צריך לזרוק עליו חוץ מכבודו, כאילו קורה שלמה. אז קורה שלמה עליי, אחת תיפול עליי, תהרוג אותי. אבל שיתחלק בין 20 אחרים, כל אחד ירד עליו כסם אחד. כי איך ידל מטולה הוא כשורה, מה זה מטולה הוא כשורה? כל אחד חתיכה קטנה. אז גם כאן, שיש חס ושלום לא יבוא ולא יהיה איזה גזרה או צרה, נמצאים בצרה, רוצים להתפלל לקדוש ברוך הוא. אז באים רק אחד בודד מתפלל, זה קשה מאוד שתפילתו תעלה, צריך מאמץ גדול. שניים פחות, שלוש פחות, וכך ככל שאתה מוסיף מספר, אז הזכות של הרבים מצטרפת יחד ויכולה היא שתגן. לכן זה המעלה חשובה מאוד. כמו שהזוהר אומר על הפסוק, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. שואל רבי שמעון בר יוחאי, הפסוק לא מובן. ما تفلان عنيك هي عدوف ما يعدوف הרי האדם שבא להתפלל הוא מתעתק אסור להתפלל והצליח ציבור עם כיפה קטנה לראשו ולא לא מועיל כיפה שתכסה את רוב הראש וכן שרבוליו קצרים צריך לשים תלית שיחסה את השרבולים שלו מתעתק או כמו שהאדם עומד לפני המלך איך הוא רגיל ללכת למקומות חגיגיים מה זה לפני המלך לא מה שהיום זה מלך זה זה על אשתו לא יכול למלוך זה לא נקרא מלך מלך פירושו לארוחה חגיגית עכשיו קיבלת הזמנה לבוא לאיזה סיטי טאוור עם דיוויד אז אתה צריך לדבוס חליפה יפה, סמוקינג נעליים מצוחצחות ואיזה פפיון, מה אני בא פפיון ואיזה ככה כל מיני חוצה איטלקית אז הולך עם בגדים יפים למה? הולך לפני המלך פירוש חגיגי אז כשאדם בא לא עניין של חג, עניין של צניעות וכבוד והדר שעומד להתפלל אז מה זה כי עטוף? אומר רבי שמעון בר יוחאי תדע שאדם בא להתפלל וגם ציבור שמתפללים בא השטן ומקטרק ואומר איזה מעשים יש להם ככה להם, כך וכך אז מה לעשות עכשיו שלא יראה השטן את המומים שיש בנו או בתפילה עצמה אם באדם עם המעשים שלו, עם התפילה שלא נאמרת ולהגד כראוי מה עושה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו? לוקח מחכה שיבוא עני עני מסכן הוא בלב שבור מתפלל בצער, בדוחק שום שטן לא יכול לעבוד מול התפילה שלו לוקח הקדוש ברוך הוא את תפילת העני ועוטף בה את כל התפילות שלנו ואז כל התפילות שלנו עולות דרך תפילת העני עכשיו הובנתם, פתלה לעני כי יעטוף את תפילותינו היה צריך כי יתעטף מבין היה צריך לומר הפסוק שהעני מתעטף, לא, לא אומר כי יעטוף לכן אמר, אין עוד דומה מלאכה שאדם עושה אותה ביחיד ועושה אותה בקבוצה כותב המבית, יש עוד מעלה בתפילת רבים אומר תפילת יחיד אם חס ושלום היא לא הגונה או לא בכוונה ולא יותר לא בכוונה לא מקובלת בכלל לא מקובלת סתם מתפלל בחינם אבל אם הוא מתפלל ברבים הזכות של הרבים מגינה עליו זה כמו תפילה להעניק יעטוף תראו מה זה תפילת רבים אחרי אומר ככה היינו במלא אמרו ישראל בהר הכרמל אדוני הוא האלוהים לא ירדה אש מהשמיים ככה אומרת הגמרא אתה יודע מי זה אליהו הנביא? מסר נפשו בשביל הקדוש ברוך הוא קנו קינאתי קינאת שהיה פנחס בן אלעזר אנחנו אומרים עד עכשיו בסליחות החמנה התקרלן כימי זה פנחס קנה לכן אמור היא נותן לו בריתי שלום אחר כך קינה הלך 40 יום בלי אוכל בכוח האכילה היא הקדוש ברוך הוא ציפה עורבים שיביאו לו בשר יש כמו אליהו הוא אומר, כל מה שהיה במשה, היה באליהו. מי זה אליהו הנביא? זה מעלתו גדולה מאוד. שזה 40 מעלות, הגמרא מונה, שכל מה שהיה במשה היה בו באליהו. אז הוא מסר נפשו בשביל עם ישראל. בכל זאת, בהר הכרמל, אם הוא היה אומר לבד, אומרת הגמרא, השם הוא האלוהים, לא היה עונה לו. אבל הוא אמר להם, תגידו אחריי, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אמרו אחריו, והקדוש ברוך הוא ענה. ומכאן שתפילת רבים חשובה ותבר רבית תדע מפה שתפילת אליהו לא הייתה מועילה אם לא בזכות ישראל שאמרו יחד איתו לפי האדם לא יזלזל בתפילת רבים זה היה גם מאוד מאוד עד כדי כך כדי הפוסקים שאם הוא לא יכול אז יחפש באותה שעה שהציבור מתפלל יש שוט הריבש הוא היה לפני המבית הריבש כותב מיום שנחרב בית המקדש והתבטלו קורבן התמיד הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו יש לנו דבר תחליף לזה הקדוש ברוך הוא השאיר לנו עבודה שבלב שהיא התפילה ונתן לנו בית הכנסת שבית הכנסת נקרא מקדש מעט ולכן אדם יזהר ללכת לבית הכנסת להתפלל בו שלוש פעמים ביום בציבור אז גם תפילה בבית הכנסת שזה מקדש מעט וגם בתוך בציבור דווקא מנהל לא טוב להתפלל בחצר תדעו לפעמים מצוי גם בו שאין מניין או שאין מקום אז מתאספים במעבר מתפללים כמה רעות יש א' שזה מעבר עוברים בשביל שניים לא יכול לכוון, גורם לאחרים שיעברו כנגדו, כנגד המתפלל. ועוד הדבר הכי חשוב, תדעו להתפלל בתוך בית הכנסת מעלה גדולה. כמה מילה למשל, אם אדם ערע שהגיע לאיזה יישוב שתיים, שלוש לקנות בוקר ונזכר שלא התפלל ערבית. עכשיו הוא לא נמצא בירושלים או בבני ברק שיש שם, זה כמו כספומט, מתפללים אחד אחרי השני, אז הוא מה יעשה? צריך להתפלל יחיד. תלך לבית הכנסת שיש שם, תיכנס תוך בית הכנסת, תתפלל בתוך בית הכנסת. יש מעלה להתפלל בבית הכנסת ולא בבית ולא במקום אחר. אותו דבר תדעו אלה שעושים מניינים בבית, הם עושים טעות, טעות, טעות. והם עוזר עוד פעם טעות, מכשילים את הרבים. לא עליכם בשבעה ימים של האבנות, זה מצווה. שבעה ימים של האבנות, כל התפילות מצווה שיהיה בבית האבל. אבל אחרי שבעה ימים, אסור להתפלל בבית, צריך להתפלל בבית הכנסת. לא מתפללים בבית בשום פנים ואופן. תפילה צריך להיות כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לכן זה טעות, זה מנהג עמי הארץ. כל מיני המצאות המציאו לנו שמתפללים בבית, אין דבר כזה. היה רק מנהג שהחתן היו מתפללים בבית שלו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, בבית החתן. ועד כדי כך היו מתפללים אפילו בשבת, שבת שחרית של שבת, היה מתפלל החתן בביתו, מתפללים איתו הציבור, כמו שהוא דומה למלך. אחרי שחרית כל הקהל לוקחים אותו ומלווים אותו לבית הכנסת כדי לקרוא בתורה, כי לא כבוד להביא את הספר תורה לאנשים, אלא הם הולכים לבית הכנסת, וכיוון שהתפללו שם, קראו בתורה שם, שרים את תפילת מוסף, אחר כך חוזרים ומלווים אותו, והוא מפצה אותם שלהם שרדה. היום הכל התהפך. אז לכן זה מנהג לא נכון, להתפלל בבית זה לא טוב, כי התפילה שם לא עולה. אני צריך בית הכנסת, מקום השראת שכינה. לכן בבית הכנסת, הסתהמת כותב, יש חובה להדליק שם אור שיהיה קבוע, ידלוק שם 24 שעות ביממה. כמו בבית המקדש, לעלות נר תמיד לפניי. כמו שנר תמיד לפניי תמיד, כך גם בבית הכנסת, מקום שמתפללים שם קבוע, שיהיה שם אור דולק, וכדאי שיהיה מעל האחד. רגע, יש לו שאלה, חכה. מה? פה, כיוון שעשו ארון קודש, ועשו ספסלים בחצר מאחורה, ועשו גם גגון, אז זה נקרא בית הכנסת. כן, פה אין בעיה. הרב קמן היה במעבר סתם, לא טוב להתפלל שם, כי זה לא מקום של תפילה. יש תפילה שאנחנו אומרים פרשות תפילת העמידה. מה משה? שמעי, זהו, עוקפים מימין, דחילה, תעשה את תאותה.
אבל הייתם במתחר, אנשים נכנסים פה, היה ערבית, ובאים במעבר, נכנסים,
עוקפים שהם מתחר, ועוקפים איתם עמידה.
השם
מרחם, כן. מה רצית שמעי? מה השאלה? אז הם יבואו לבית הכנסת, ישמעו שם קריאת התורה. כן. מניינים שמה? בחתונה, זה לא טוב. מחתחילה ודאי יכול לא להתפלל במקום של חתונה, אז שרב עשה חלקו. א', יש שם בעיה שאי אפשר, לא תמיד יודעים את הכיוון של בית המקדש, הרבה פעמים מתפללים במקומות אחרים. שתיים, יש בעיה שמולם יש תמונות וצלמים וכל מיני ציורים. שלוש, קולות של תרנגולים וברווזים, אלה הנשים שמקרקרות בשעת התפילה. איך אתה יכול להתפלל? אחרי זה עוברים בשבים גם יש. יש אלף ואחת תקלות. צריך, רק זה במקרה של אונס, שאין אפשרות, אבל כדאי למצוא פינה שקטה שאין שם שום עובר בשב. כתחילה אדם לא יתפלל שם, תפלל בבית הכנסת. אני מכיר הרבה יהודים טובים שבשעת ברית, באים ברית, משל בצהריים לעשות ברית, רוצים לפלל מנחה? אומר לו, אני מפלל בבית הכנסת, אשרה. מקום קבוע, בית הכנסת, תפילה קבועה, שעדיף. מה רצית?
יש כאלה שמסיעים
שכח להתפלל מנחה. אני רוצה לראות אותו פעם שישכח לקחת את המשכורת בסוף החודש. כן. זה גמרא. גמרא אומרת שאם נאנס אדם ולא יתפלל איזה תפילה, יש לו תפילת תשלומים. מתי זה תפילה תשלום? תפילה סמוכה אליה. כגון, לא יתפלל שחרית, הוא יתפלל מנחה שתיים. לא יתפלל מנחה ונפלה עבית שתיים. הוא יתפלל עבית, פלל שחרית שתיים. אז מה זה שתיים? דווקא שנזכר באותה תפילה. ואפשר גמר את העמידה, נעשה שלוש פסיעות, יעקור רגליו, אם יכול לומר אשרי יושבי ביתך, אם לא, יחזור ויאמר תפילה שנייה. הראשונה של התפילה של הזמן של עכשיו, כמו שחרית, של שחרית. והשנייה בשביל עבית, בשביל התשלומים. אז זה תקנת חכמים, זה תפילת תשלומים. מה בשוגג? הכל שוגג, אתה ראית דבר לא בשוגג? הכל בשוגג, גם מס משלמים בשוגג.
הרב, אם הוא יתפלל, אם הוא מגיע להתפלל ב-18 אלה שאומרים ערבית, הוא מתכוון על מנחת,
אסור לך תחילה להתפלל תפילה אחרת בזמן תפילה של מישהו אחר. אבל רק אם אדם למשל עסוק במצווה, כגון שצריך ללכת לטפל בחולה, או שממהר לנסיעה, ויודע שלא יהיה לו מניין, והוא כבר יתפלל מנחה, ורוצה להתפלל ערבית, אז בדיעבד, רק בדיעבד, אנחנו מתירים לו להתפלל איתה. הוא מתנאי שזו תפילה זהה, כגון חול. אבל למשל הוא יתפלל ערבית של שבת כשהם מתפללים מנחה של חול, זה לא מועיל. לכן מוצאי שבת, שהם מתפללים מנחה של שבת, יש כאלה, מתפללים מנחה של שבת מוחק. אם הוא רוצה להתפלל איתם ערבית של חול, לא מועיל. וצריך שהתפילה תהיה זהה, וכן בראש חודש. שחרית עם מוסף, מוסף עם שחרית, או בשבת, וכתחילה לא יעשה את זה. כי זה שתי תפילות שונות. אבל מה שאתה שואל, זה רק במקרה של אונס. כגון אדם שכעת צריך לנסוע בדיוק בשקיעה, יש לו אוטו אחרון שלוקח אותו לאותו מקום. או שהוא ממהר לאיזה חתונה, או שממהר לבקר איזה חולה, לטפל באיזה חולה, או שהוא עובד משמרת וכדומה, ואינו מצריך לפלל יחיד. אז אנחנו נתיר לו במקרה כזה, אחרי שיתפלל מנחה, ללכת לבניין שני שמתפללים כעת גם כן מנחה, הוא יתחיל את הערבית בינו לבין עצמו בשקט, שעמידה יעמוד יחד איתם, בזה מועיל. כן. אבל? כן, אז השאלה כעת השואל, איך נאכל בסעודה כשהוא חיה עוד לא התפלל תפילה, נכון? שאלה יפה. אז באמת, לכן עדיף שיתפלל לפני כן. אבל אם יתפלל, צריך שיתפלל במקום שאפשר להתפלל. ואם לא, אז אוכל בלי לחם. אוכל בסעודה בלי לחם. לא, עד בבוקר לא בעיה עם שחרית. מה זה סעודת מצווה? אז כתוב במודעות? ברית מילה זה נקרא סעודת מצווה. סעודה של השכרה לא נקרא סעודת מצווה.
לא, האם הוא חייב
לטול ידיים
שהוא נקרא שזה סעודת מצווה?
אם יש עשרה בלעדיו, פטור. אין עשרה בלעדיו, חייב. כך כתבו הפוסקים, כך כתב היה פצע, הרי הגמרא אומרת, מאיפה למדנו שחייב? גמרא במסכת פסחים, שבעה מנודים לשמיים. מי שאין לו ציצית בבגדו, מי שאין לו תפילין בזרועו, שאין לו תפילין בראשו, מי שאין לו מזוזה בפתחו, מי שלא נושא אישה, מי שאין לו בנים, מי שלא רוצה להביא בנים, ומי שיש לו בנים ולא שולח אותם בתלמוד תורה. הרי אליהם נודים לשמיים. גמרא אומרת, ויש אומרים, גם מי שמזמינים אותו לסעודה של מצווה ואינו מסב עמהם. רש"י במקום אמר, מה זה סעודת מצווה? כגון ברית מילה. זה נקרא סעודת מצווה. סעודה שעושים אחרי המילה נקרא סעודת מצווה. היום אין לנו סעודת ברית. תראה, רוב הבריתות שיש היום הם עושים את זה באולמות. זה בשביל זה המכה שלנו, הספרדים, כולם למדו לעשות ברית באולם. ואז תסתכל מה קורה שם. לפני הברית כבר אכלו את הלחם עם החומוס ועם הבנג'אן ועם התדם הזה, זה סלט חצילים וסלט אני יודע מה, ואכלו את הכל, גמרנו, אחר נשאר רק מנה עיקרית, אוכלים אותה בלי לחם. כמה יום אמרתי להביא הבן, עכשיו אתה צריך לעשות עוד פעם סעודה מחדש, לא יצאת ידי חובה. הם אוכלים, גם אוכלים לפני תפילה, גם אוכלים לפני המצווה, איך מותר? זה דבר מחופה. התונה, מתי הסעודה עושים? אחרי החופה. עושים סעודה לפני החופה, זה לא מועיל, לא נקרא סעודת מצווה בכלל, זה סעודת הבטן. אמרנו, זה שווה. לכן צריך לעשות את זה בזמן, לא לשים להם. התקנה لما احنا بنتسليم بالشوك بنين لا نسيم لحم على شمحان عادش ايه عبريت حمي عبريت لبيت لحم بعزف لو ناكل لحم וגם התפללו מנחה לפניכם, אז התפללו מנחה שידאגו, כמו שהוא שאל, איך מותר לאכול בלי תפילה, אז שידאגו לפינה שקטה, פינה צנועה, שאפשר יהיה להתפלל שמה כהוגן. זה מקרה חירום, אז נכון שאין פה בית הכנסת, אבל זה מקום מיוחד, עשו שם פינה שקטה, בלי תמונות, בלי חלונות, אין שם עובדים ושבים, מול המקום, מקום המקדש, מכוון, התפללו שם כמו שצריך. כך יהיה כל מה שם. חתן אז חתן הגמרא דנה איזה חתן יפה שאלת איזה חתן נקרא סעודת מצווה כגון תלמיד חכם עם בת תלמיד חכם זו סעודת מצווה שתלמיד חכם רשאי לענות ממנה אז זה לא פשוט אז מה שהיום אומרים עכשיו הביאו גם סעודת יום הולדת סעודת בר מצווה וכולי אני יודע מה בלי סוף עשו סעודה כל דבר עושים סעודה מה זה? לא, הכוונה שהוא עוסק בתורה שומר מצוות קובע עיתים לתורה לא, ודאי שלא חתן לא דתי, מה איזה חתן זה? שחוח, זה תרנגול זה זה חתן הוא שומר טהרה, סופר שבעה נקיים, שומר שבת, איזה חתן זה? זה חתן זה מסכן, זה צריך לבכות עליו. יש בזה ויכוח, אבל זה סעודת מצווה שהגמרא מתכוונת. עכשיו, למה נפקא מינה סעודת מצווה? יפה. יש שלוש נפקא מינה בהלכה. נפקא מינה אחד, לתשעת הימים לאכול שם בשר. אז דווקא סעודת מצווה התירו, מה שלא סעודת מצווה יהיה אסור. נפקא מינה בכורות בערב פסח, שיהיה אפשר. ונפקא מינה ביום שישי, בשישי, יום שישי אסור לעשות סעודה, לכתחילה סעודה גדולה, כבוד שבת. אז אם יראה שיש ברית בזמנו, אז אנחנו עושים. אז באירוסין אפילו, כמו פוסקים שזה לא, לא יעשה. בר מצווה יש בזה מחלוקת. יש שיטה שאומרת שכן, ואפילו סיום מסכת, גם זה יש דיון בפוסקים. מתי סיום מסכת זה נקרא סעודת מצווה? לאלה שלמדו את כל המסכת. אבל סתם אחד בא מבחוץ רוצה להשתתף שם. הוא תפס טרמפ, זה טרמפיסט, זה לא נקרא... מה, מי אמר לך שלא סעודות של שבת? סעודות שבת זה משהו אחר, מי הכניס פה סעודות של שבת? עד רבה, סעודות שבת כתבו הפוסקים שלפני הסעודה יכוון שאם נהניתי מסעודת הרשות, מה סעודת הרשות? סעודה של יום חול שקראתי לה סעודת מצווה ואכלתי יותר מדי ונהניתי מהעולם הזה, עכשיו שאני אוכל בשבת אני מכוון לכפר על מה שנהניתי מסעודות הרשות. הסעודה של שבת זה כמו קורבן, רק מה כדבר הבחידה לא יכול יותר מדי ויגיד זה קודש והכל הוא מפנטז על שם זה, צריך לאכול שיוכל אחר כך ללמוד תורה. בעזרתי עליו השלום היה אומר מי זה בן תורה שאחרי החמין בשבת יכול לקחת שולחן ערוך חושן משפט וללמוד איתו קצות החושן עם נתיבות המשפט ולהפשוט ולתרץ זה אני לא אותו אחרי החמין של שבת
הוא קיבל על עצמו כבר שבת הוא שומע עכשיו הוא עשה קבלת שבת ועכשיו הוא שומע קדושה של מנחה
אדם שקיבל שבת ועדיין מבעוד יום, הוא שמע קדושה של מנחה ועדיין אין שקיעה, הוא יכול לענות קדושה. כיוון שזה לא איסור, הם לא עושים איסור. אבל אם הם מתפללים, כמו לפעמים אתה שומע איזה מניין, עבר 13 דקות וחצי מהשקיעה, והם אומרים קדושה, אל תענה איתם, כי זה כל הברכות לבטלה. 13 דקות וחצי. הרי השקיעה, זה אדם צריך להיזהר, לא לענות על מה שהם מתפללים תפילת מנחה. אסור לענות, כי זה כבר עבר הזמן. סעודה של בניין הבן, אין לזה יסוד. כתב הרב שדה חמד, שיחה נאה בפי הבריות. החסידים עשו מזה יותר גם מסעודה של ברית מילה וחתן וכלה וכל הסעודות שבעולם. גם סעודה מפסקת גם עשו את זה, אבל זה לא ידוע, אין לזה מקור. מה השאלה שלך? מה בשיעור? אני לא שומע.
סיום מסכת.
סיום מסכת.
סיום להגיד את זה,
אבל הוא למד את המסכת, או שעשה רק בראשי תיבות. אני לא יודע מה זה יסיר קורות אחרים, זה צריך לעשות דיון. אין דבר כזה במקום אחר, לומדים מסכת וצריך ללמוד איתם מההתחלה עד הסוף בלי משחקים. עכשיו מרן בבית, עכשיו תפסת אדפתכם? עכשיו מרן בבית יוסף כתב, כך כתב מרן, שיש לי כנוס לשלם כנס, אלה שלא באים לבית הכנסת. הרי עד זמנם לא היה משחקים, היה כל אחד יש לו מקום קבוע, התכנסת קבוע. אם הוא לא נמצא, אז איפה היית? אז שואל אותה הגבאי איפה היית, אם הוא מתפלל בבית צריך לשלם 50 שקל כנס, שלם רפורט. כך כותב מרן, לקנוס את הנמנעים מלבוא עם את הכנסת, למה? שאומר אלה זה, ומי שעשיר ישלם יותר, רק הביא באום החיים סימן עין. אז זה לא פשוט, לכן זה ידוע, אז כך כתבו ספרי המוסר, שאדם שהפסיד פעם תפילה בציבור, שלם. תן כסף סכום הגון בצדקה, וככה יצר הרע יותר, לא יחתי אותו, לא יחשיב אותו. אז שמעת, אתה אמרת באונס, הוא שוכח תפילת מנחה באונס. שלם 500 שקל, גם לפעמים אדם מכינה את הרכב שלו ושכח. שלם 500 שקל, או יגררו את האוטו גם. דרך אחר כך לשלם כופר, להוציא אותו. מה יש בבית? כרגיל, כמנהג עמי הארץ. לא. פללים בבית הכנסת, מה יש בבית? איפה יש פלל בבית? איפה עושים שלוש פסיעות בבית? איפה יכולים לעמוד, עומדים במעברים, בתוך הבית, קולות, ברקים, רעמים? איזה אפשר, אפשר להתפלל, בוא נראה לך שמה עשרה מיני פסולים יש. בית הכנסת, רק רע. לא קובע המקום לתפילתו, אלא אברהם בעזרו. כן, זה קשה לקבל, ניקח לכם קצת זמן. עכשיו, אדם, מה אתה רוצה מחצות היום? עכשיו עוד מעט חצות הלילה, דחילק. אדם שלא יניח תפילין, עד 13 דקות וחצי אחרי השקיעה, מהר ומהר למניח תפילין. למה במנחה? יניח עכשיו מיד, מה זה מנחה? מי אמר לו שיגיע זמן מנחה? אולי ישכח גם אז. לא במנחה, עכשיו. איך שנזכר להניח. נו. כמה שיותר. כמה שיותר. יגיד איתם שמה ישראל. לא, אני לא בטוח שזה טוב, למה אסור לו להיות שונה מאחרים. זה שאנשים באים במנחה והוא לובש טלית ותפילין וכל העולם לא, זה יהורה, זה אסור. אנשים לא יודעים, חייב נידוי. המורה אומרת שאם אחד נוהג במנהג חסידות בפני אחרים, אסור לעשות כן. יש אז זבחי צדק, ידידיה, אני מדבר עליך. הזבחי צדק עליו השלום, הוא רבו של הבן איש חי. זבחי צדק, רבי עובדיה סומך. הוא כותב שהיה מנהגם, יש מנהג חסידות של רבנו הארי שכתב, שהיו נוהגים במנחה להניח תפילין של שימושה רבה. מה פירוש תפילין של שימושה רבה? היה חכם אחד, שמו לא ידוע. חיבר ספר, נקרא שימושה רבה. היה לפני הרמב״ם, לפני 1,000 שנה, זמן הגאונים. הוא יש לו שיטה אחרת בתפילין, שתפילין צריכים להיות 8 סנטימטר על 8 סנטימטר. גודל אחר, ויש האמת בתפילין יש 8 שיטות, ידוע, הגאון מבילנה, היו לו 8 זוגות שונות של תפילין שהיה מניח אותם כל יום כדי לצאת לידי כל הדעות. הלכה לא נסתק כך. הלכה יש לנו תפילין של ראשי ויש רבן אותם. יש מנהג חסידות, תפילין שלישי, שהוא תפילין אליבא דשימושה רבה. רבנו הארי היה נוהג לגבוש אותו במנהה. עכשיו רבנו הארי היה לו מניין שלו, 10 תלמידים שלו, בית הכנסת שלו, את כנסת הארי בצפת. הם היו כל יום במנהה, לפני מנהה מניחים את התפילין. עכשיו מה הסדר של התפילין שלושה רבה? כסדר ראשי. כלומר סדר הפרשיות, קדש והיה כביעך, שמה והיה עם שמוע. והיה מברך עליו, למה? תראה שרבנו את המשאבים אתה רוצה להניח, לא מברכים עליו, אין לברך עליו, כי ההלכה לא עוסקת כמו רבנו אותם. אבל תראה של ראשי, בכל מקרה גם אתה רוצה להניח במנהה, אתה רוצה להניח עוד בסוף היום, לפני השקיעה, אתה מברך. אז תראה שמשה רבן מברך. עכשיו היה מנהגם שכל השנה בימות החול היו במנהה מניחים, רובשים טלית ותפילין. כתב אז הלכי צדק, מקום שאנשים שם לא נוהגים, אסור לך לעשות כן. ואפילו שהוא רב, היה אז הלכי צדק מעצמו כותב, ואני, ורבנו יוסף חיים, היו, היה בחיים, מתחבאים היו בעזרת נשים, לא היה שם נשים, לא היו באות נשים במנהל הערבית, היו מתחבאים בעזרת נשים, בחודש אלול, כבר שבחודש אלול היו רוצים להניח תפילין של שימוש הרבה, מניחים את התפילין של שימוש הרבה, והציבור מתפלל למנהה, והם מתפללים בעזרת נשים, שאף אחד לא ראה אותם. סיימו מנהה, מיד חולצים את התפילין, ועודים לבית הכנסת, כאילו לא היו כלום. אפילו שהם שני גדולי הדור, כל העולם היה רועש מפניהם. פחדו שלא לעשות דבר שהוא אסור בשום יהורה. יהורה, כמרה בבבא קמא מביאה, מעשה עם רבנו הקדוש, שהיה הולך בדרך בתקופת האביב, מתי שהצמחים זרעו את האדמה. אז אסור ללכת, הגמרא אומרת, על התלמים, שאתה הורס את הזרעים של החרישה שזרעו שם, של הזריעה. אבל יהושע בן נון תיקן, אחת התקנות של יהושע בן נון שחילק את האדמות, שאם יש לי מעבר שם, אז אפילו שבא מישהו וזרע שם, אני אעשה מעבר, אני צריך לעבור פה, אני לא יכול להקיף, אז מותר לי ללכת. רבי יהודה הנשיא היה הולך עם התלמידים שלו במעבר, והנה פתאום איש אחד היה הולך לפניהם ומפסע, זאת אומרת, היה רואה שתיל מדלג, זה רגל פה, רגל שם. אמר רבי יהודה הנשיא, מי הוא זה שמראה לפנינו חסידות? לקפח את שוקיו, זאת אומרת, בוא נעשה אותו בנידוי. איך אתה עושה ככה חסידות לפני חכמים? ענה לו רבי חייא, אולי זה יהודה בן כנוסה, שהוא חסיד, מעשה בשם שמיים. ראה אותו שזה יהודה בן כנוסה, מה עזור אותו? שם כתבו הפוסקים, מכאן למדנו שכל דבר של חסידות אסור לי לנהוג שאני, יש פה רב גדול שהוא לא נוהג בחסידות הזאת, אסור לי לנהוג בחסידות הזאת לפניו. דוגמה, אני רוצה ללבוש לבן בשבת, זה מנהג חסידות, זה רק אנשים מיוחדים נוהגים כך. אם יש אני מקרב את הכנסת בעיר או בעיר שאני נמצא יש שם רבנים הולכים ובאים ואני הולך ברחוב ויש שם חכמים גדולים ממני, אסור לי לעשות כן. למה? אני אומר להם כאילו אתם לא יודעים לשמור מצוות, אני שומר מצוות, אני מבחן, אני איש גדול, אז זה חייב נידוי, אסור משום יהורה. אז כל דבר של חסידות שעושה אותו שונה בפני אחרים, אסור משום יהורה. אחד מהם שמניח תפילין בבית הכנסת במנחק שאנשים לא מניחים, אז הוא רוצה לראות, אני חסיד, אני לא יודע כמו שיטת רבי נוארי. אם זה בית הכנסת שכולם ככה, או זה קהילה קטנה סגורה, שכולם נוהגים כן, אין בזה בעיה, שום בעיה, זה אותו בית הכנסת, זה המנהל שלהם. אבל במקום שאחרים לא נוהגים, בפרט אם יש שם אדם גדול שלא נוהג כן, אסור לנהוג בפני אדם גדול ממנו בחוכמה, ומעשה כן חייב נידוי. חמור מאוד. כן, אנחנו נמשיך היום? או כן, מה אדם? שלא היה לו תפילין של רבן תורן שיצאו הכוכבים, יחכה שהכוכבים יעלמו בבוקר ואז יניח. איזה שיטת רבן תורן? גמרנו, זה לילה אחרי 13 דקות וחצי מהערב, יותר מזה, מי שלא מל את הבן שלו יום שמיני, דאורייתא, עבר 13 דקות וחצי מהשקיעה ואז הגיע המוהל, אין ברית, מחר עושים את הברית. למה? עשה ברית בלילה, לא יצא ידי חובה. כתוב ביום השמיני, ביום, צריך שיהיה ביום. גם תפילין צריך שיהיה יום ולא לילה, לילה לא זמן תפילין. למה? לילה זה זמן שינה ותפילין אי אפשר להניח בלילה. מה אתה רוצה מהנשים עכשיו? נשים שהתפללו מתי שהן רוצות בבית, שהתפללו במטבח, רק לא באמבטיה. מה השאלה? איך? עזרת נשים. יפה, שאלה הוא שואל כעת בדין, אתה שואל על קדושת בית הכנסת. אם עזרת נשים זה קדושה בית הכנסת, יש בזה דיון בהלכה. כן, הבנתי אותך. יש דיון בהלכה. יש איזה קדושה, אבל לא כקדושה בית הכנסת. קדושה פחותה. אבל כיוון שזה בתוך חלל, בעיקר בעזרת נשים שלנו, שזה קומה שנייה, שזה בתוך החלל של בית הכנסת, זה התקרה, והתקרה הולכת גם על בית הכנסת ועל העזרת נשים, אז זה יש לו מעין קדושת בית הכנסת. כן. כאן זה נקרא שעת הדחק, כיוון שהם רצו להניח תפילין של שיבוש הרבה בחודש אלול, אז לכן עשו כן, ופחדו מהאיסור של יוברה, אז אפשר לעשות כן. אימא? אתה עובר ליד בית הכנסת ואתה שומע כדי שאת תחושה? מה? אגר ליד בית הכנסת, יופי לך, ואתה שומע יש מרבה ואתה במיטה אתה עונה, ואם התעוררת בבוקר ועדיין לא נטלת ידיים, תשפשף את הידיים שלך בשמיכה או בסדין ותענה. ולא חייב לעמוד, גם קדושה אתה יכול לענות, אם אתה יכול לעמוד תעמוד, אם לא אז תשפשף את הידיים ותענה, כמו שהגמרא אמרה, שמע כל רעמים וברקים, והוא היה חוץ מחוצכם בשירותים, מה עוד הגמרא יוצא משפשף ידיו ומברך, אז כך יעשה. עכשיו הדין הוא אדם שנאנס, כגון שהוא חולה או נוסע בדרך ולא יכל להתפלל עם ציבור, מה דינו? יעמוד להתפלל תפילת עמידה בשעה שהציבור עומדים עמידה. היום בימינו שיש פלאפונים זה דבר טוב, והאם בן אדם תקוע בפקק ועומד לעבור זמן מנחה, אתה מחייק לחבר שלך או לשכן שלך או למישהו שיש, אתה יודע מתי תשאל אותו עמדו עמידה, ואפילו תשמע את הקדיש של העמידה, תעמוד איתם ותכוון שהתפילה שלי עם בית הכנסת זו וזו שבמקום זה וזה, אפילו אני פה והם בעיר אחרת, ולחבר את התפילה שלך איתם לפחות זה. אנחנו מדברים כאלה על תפילה בציבור, שיקרא לו תפילה בציבור, וכן שחרית, למשל בנץ, הוא נתקע באיזה מקום שאין לו מניין, הוא יודע כעת זמן הנץ ויודע שעכשיו הם מתפללים, ובתנאי שיעמוד איתם בדיוק זמן שאין ספק, לא לפני ולא אחרי. הוא לא... בטלפון? כן, אין בעיה. סליחה? אם זה זמן אמת, אין לך שום בעיה. קדושה, קדיש, מקד כהנים, הכל מלא. אתה עונה על הכל. אין שום בעיה.
כן. הוא נמצא במקום שאין מניין.
כן. להלכה, כך פסקו החכמים בדור שעבר, רק דעת חכם בציון, ככה אמור אבי גם היה אומר, שאדם שרגיל כל יום להתפלל בנץ החמה, והוא הגיע לאיזה עיר שאין שם תפילה בנץ, רשאי להתפלל בנץ אפילו ביחיד, אבל כדאי שיכוון על בית הכנסת שכעת מתפללים, שהוא יודע שבטוח זה השעה שכעת הם עומדים עמידה, יכוון איתם, ואחר כך ילך למניין שני שמתפללים בשש, בשבע, וישמע את כל מה שצריך, בברכת כהנים, קדושה, בריחו, לא יפסיד. כן, לא יפסיד את כל זה, ודאי. זה חשוב מאוד.
אבל
הגעתי
באחת
בלילה
לבית.
תלך לזכרות משה ולמאה שערים, רק לאיצקוביץ אתה לא צריך ללכת. אבל, כן, חייב, עד 18 דקות, ככה הלכה. אחורה, בדרך שלך, בכיוון שלך, 72 דקות. כך אומרת הגמרא, לגבי נטילת ידיים. אני רוצה לאכול לחם, אסור לי לאכול לחם בלי ליטול ידיים. אם הוא יודע שהוא ימצא בדרך בעין, צריך להמתין עוד 72 דקות. וכן, להמתין עוד 72 דקות כדי להתפלל. אבל ללכת אחורה, זאת אומרת, להפסיד זמן, 18 דקות. יותר מ-18 דקות אתה לא חייב. או, יופי, אז אם יש לך רכב, תעשה את זה ברכב. אם אין לך רכב, אז לפי שיעור של הליכה מהירה. ברוך הבא הרב. הבנת? אז הולכים לפי דרך ממוצעת, לפי רכב, אז ההלכה היא מיל. מיל זה 18 דקות. שיש לו 18 דקות, אז אני רק אסיים את ההלכה הזאת. יש לנו גמרא במסכת ברכות, שרבי יצחק אמר לרב נחמן, למה לא באת לבית הכנסת אתמול להתפלל? ענה לו שלא יכולתי. ראשי אמר, תש כוחי. היה עייף מאוד, לא יכל לזוז. אמר לו, מה עשית עם התפילה? אמר לו, היה לי קשה. מה עשיתי? אמרתי לשליח ציבור, שמתי שהציבור מתפללים, יבוא ויודיע לי, ועמדתי איתו את העמידה, אז מכאן למדנו, שיכול אדם כשהוא אנוס, לעמוד את העמידה בזמן שאחרים שבית הכנסת מתפללים ויחשב לו כתפילה בציבור, והקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ורחמינו ורצון.